אם רק נזכה ליישב את דעתנו כראוי, יש אפשרות שנוכל להגיע אל המחוזות שאנחנו כל כך מייחלים ומתגעגעים אליהם. אומר רבי נחמן, מה שהעולם רחוקי מהשם יתברך, הוא רק מחמת מה שהעולם רחוקי מהשם יתברך ואינם מתקרבים אליו יתברך, הוא רק מחמת שאין להם יישוב הדעת. ואין מיישבים עצמם, ואינם מיישבים עצמם, והעיקר, להשתדל ליישב עצמו היטב מה התכלית, מכל התאוות ומכל ענייני העולם הזה, אין תאוות הנכנסות לגוף, אין תאוות שחוץ לגוף, כגון כבוד, ואז בוודאי ישוב אל השם. מתברר שיישוב הדעת זה מנגנון שדרכו אנחנו שואלים את עצמנו מה אני רוצה להשיג בעולם, לאן אני רוצה להגיע, ואם הצורה שבה אני חי בפועל אכן משרתת את אותו יעד שאני כל כך מתגעגע אליו. ההפך מיישוב הדעת זה בלבול הדעת, או טירוף הדעת. הנביא אומר, והרשעים כים נגרש. יש בריכה שבתחתיתה תמון אוצר מטמון, ואני רוצה לראות אותו, להגיע אליו. אבל יש מי שכל הזמן מערבב את המים, ואני לא מצליח להתבונן, לא מצליח לראות את המים הצלולים ומה שיש בקרקעיתם. זאת אומרת רבי נחמן, הסוד הוא שאתה מצליח באמת לשבת, לא לרוץ, להתבונן, לחשוב, לשאול את עצמך את השאלות הכי משמעותיות בחיים, ולא להיבהל מהתשובה. למה? כי אנחנו עוד לא מדברים על שינוי. דרך כלל יש מי שפוחד משינוי. אנחנו כל כך אוהבים את ההרגלים שלנו, שהמחשבה על שינוי יוצרת פחד. והפחד גורם לי לסגת מכל הרעיונות של להתקדם. אומר רבי נחמן, קודם כל תגיע למודעות. תיישב את עצמך ותשאל לאן אתה רוצה להגיע. המילה תכלית יש בתף בהתחלה, תף בסוף, באמצע אותיות כלי. התף הראשונה זה מה שנקרא סוף מעשה במחשבה תחילה. אני שואל את עצמי, מה היעד הכי רחוק שאני מסוגל לדמיין? החזון הכי משמעותי. כמו שטף, זה האות האחרונה באלף בית. אחרי זה, הטף השנייה שבסוף המילה, וכשכבר באמת הגעתי לשם, ובאמצע יש אותיות כלי. אותיות כלי זה אומר שאני צריך אחרי זה לראות איך אני באמת יוצא לדרך, איך מגיע לשם. והוא ממשיך ואומר, אחדה, שעל ידי מראה שחורה אי אפשר להניג את המוח כרצונו, ועל כן קשה לו ליישב דעתו. רק על ידי השמחה יוכל להניג המוח כרצונו ויוכל ליישב דעתו. כי שמחה הוא עולם החירות, בבחינת כי בשמחה תצאו. שעל ידי שמחה נעשים בן חורין ויוצאים מן הגלות. זה ידוע ומפורסם אבות של הבעל שם טוב, כי בשמחה תצאו. שעל ידי השמחה יוצאים מכל המצוקות. עכשיו, כשאני שומע את המילים הללו, יישוב הדעת ולחשוב על התכלית, לאן מכוון רבי נחמן את כל הדברים? אתמול היה לו יום הולדת. אתם יודעים מן כמה הוא? 236. כמה זמן הוא חי עד שנפטר? נחמן היה בן 38 שנה, 6 חודשים ו-18 יום. נולד בראש חודש ניסן, תף קופלה מדבט, נפטר בחי בתשרי, תף קוף עין א'. מה היה הקשר שלו? איזה איחוס היה לו לבעל שם טוב? לבעל שם טוב הייתה בת שקראו לה עודל, או כמו שאומרים אצל חסידים, עודל. תלה מתקרל. זה צריך מקצוענות בשביל להגיד את העודל. לאודל הייתה בת שקראו לה פייגה, תרגום לעברית ציפורה. לציפורה היה בן קטן שקראו לו נחמן, וכשהוא גדל קראו לו רבי נחמן. הוא הרבה הזכיר את העניין הזה של התבודדות, שבן אדם ישפוט את עצמו ויישוב הדת, כי בעצם מדובר על אותו עניין. התבודדות זה שאתה לוקח כמה דקות ביום, שבהם אתה מבודד את עצמך מכל הגירויים, ונכנס פנימה להתבונן מה קורה בתוכי, לשאול את השאלות. משפט זה יותר תוכן של חשבון נפש, זה סוג של מרכיב בהתבודדות. ויישוב הדעת זה היכולת להתבונן לטווח הארוך, ליישב דעתך ולהסתכל קדימה, מה שבדרך כלל קשה לנו, שאנחנו עסוקים בתרדת היום-יום, אנחנו רואים רק את הרגע הנוכחי. איפה אנחנו רואים אצל חז"ל את המושג הזה, יישוב הדעת? מספרת הגמרא במסכת מגילה, שהחשברוש אחרי הסיפור עם ושתי, שכידוע היא מאוד העליבה אותו, זה לא כתוב בטקסט המפורש, מה נאמר שם? שהיא אמרה לו, תשמע, אתה שתיין שכמוך, כשהוא קרא לה לבוא, היא אמרה לו, בעלי השתיין, אבא שלי שהיה מלך בלשצר, היה יכול לשתות במקום 1,000 אנשים, ואולי היה משתכר, לא היה מאבד את השפיות שלו, לא היה יוצא משלוותו, ואתה רק שתית קצת, וכבר איבדת את האיזון. היא גם הכניסה לו הקיצה קצרה ואמרה לו, שהוא הזכיר לו שהתפקיד שלו היה שומר עורבות הסוסים של בלשצר. אז הוא נורא כעס אחשוורוש, והוא הלך להתייעץ, כתוב, ויאמר המלך לחכמים יודע עיתים. מי היו החכמים הללו? החכמים הללו היו הסנהדרין. אגב, אני רוצה להתנצל, אני לצערי לא זוכה ללמוד הרבה גמרא. בדרך כלל שיש מובאה בליקוטי מוהר"ן עם ציטוט מהגמרא, אז אני פותח לראות מה כתוב בגמרא. זה אני אומר כהתנצלות. כשאני במגמת התחזקות לשבת וללמוד ברובד הפשוט, למרות שהרבה מקומות פונים אליי בתואר המקדים רב, אבל זה יותר בא לבטא איזה סוג של כבוד ולא ידיעות מסוימות. ואני משתף אותך, מספר לכם בכל שהיום אני בהתחזקות שכזו, ללמוד יותר גמרא מהמקום. עד היום יותר הייתי פותח את זה בהקשר של לבדוק את הציטוטים בלקוטי מוהר"ן, לראות אותם במקורם. אומרים שבדברים כאלו אתה יכול לראות דרך ההפך את חשיבות הדבר. לגויים תמיד היה חוש בקדושה. הכנסייה הקתולית בגזרות הכי קשות נגד עם ישראל, נגד מה הם נלחמו? הם לא נלחמו נגד הזוהר ונגד המדרשים, הם נלחמו נגד התלמוד. הם הבינו בחוש שלהם שסוד היהדות קיים בתוך לימוד הגמרא. את האמת צריך להגיד שבדורנו יש ריחוק קצת מלימוד הגמרא, גם במוסדות החינוך, גם בישיבות, עם הקשיים שזה מעלה, לא כאן המקום להאריך, רק בפנימיות יש בזה סוד. סוד זה אומר שיש שער, שהלומד הרגיל שלא חדור מוטיבציה ולא חדור עידוד, יכול להיות שהוא יירתע מהמנעול ומהמחסום ויפנה ללימודים אחרים, כמו שסיפרתי זה אתה על עצמי. אבל אם זוכים לעידוד ומישהו שקצת מראה לנו את הטעם, וכמו שהאדמור הזקן בא לתניה, בא פעם להערה של מתנגדים, המכונים מסנגדים. כולם התכוננו להתפלפל איתו ולהתווכח איתו, ובמקום לעסוק באותו פלפול, הוא פנה אליהם ואמר במנגינה הרבה, תאמו ראו כי טוב אביה, אביה זה הקדוש ברוך הוא, תאמו ראו. כשאתה טועה משהו, אתה מגיע כבר לרובד אחר, זה כבר הופך להיות חוויה. תאמו ראו. זה היה 3 דקות לעידוד לימוד הגמרא בעמנו. אז אל מי פנה אחשוורוש? אל חכמי ישראל. הם אמרו לעצמם כך, אם אנחנו נגיד לו שיהרוג אותה כפי שכנראה צריך, הוא יתעורר מהשחרות שלו, ואת מי הוא יאשים? אותנו. אם נגיד לו שלא יעשה לה כלום, זה גם לא נכון, היא בכל זאת עשתה בקטע, ברובד הפשוט של שלטון המלכות וכבוד לבעלה, היא גם עשתה דבר שאינו ראוי. החליטו שהם יעבירו, ימליצו לו שילך להתייעץ במקום אחר. עצם הדיון הזה שמוזכר פה, מה הם עיררו, זה נקרא יישוב הדעת. שאתה בודק את כל צדדי העניין, רואה אותו עד עומקו, פה אגב, לפני שנמשיך את המהלך, זה כבר סוג של תובנה. יש דברים שלא צריך להתערב בהם, גם אם ברור לך מה ראוי לומר. במיוחד בכל מה שקשור, לפעמים אנשים מחפשים יצא על גירושין, או על, אני אומר דווקא זה, למרות שזה יצא כביכול הגונה, אבל אחרי שבן אדם מתפקח ממצבו, את מי הוא מאשים? נותן העצה, למרות שיכול להיות שהייתה ראויה לגמרי. זה לא דבר פשוט, שהגמרא מלמד אותנו, יש עצות שבמקום לענות כן או לא, אתה נותן המלצה אלא מישהו הבא לפנות. אז מה המליצו חכמי ישראל? למי לפנות? מה המליצו הסנהדרין? אמרו לו, לאחשוורוש, לך אל עמון ומואב. למה? מה מיוחד בהם? אמרו לו, נקרד מיום שחרב בית המקדש וגלינו מארצנו, נתלה עצה ממנו, דהיינו מאיתנו. ואין אנו יודעים לדון דיני נפשות. לך לעמון ומואב, שהם יושבים במקומם. עמון ומואב הם לא גלו ממקומם. הם נשארו לשבת שנה אחר שנה, דור אחר דור במקומם. ואז למה זה טוב? זה שבן אדם לא בנדודים ולא בריצה ולא צריך לעבור מקום, דעתו מתיישבת. והם נתנו לו דוגמה, כמו יין, כחמרה, כמו יין שמונח על שמריו. שהציסה יכולה להיות באופן יסודי, בלי שאתה מפסיק אותה באמצע, בלי שאתה קוטע אותה. והם הוסיפו לו פסוק מהנביא שכך אומר. דכתיב בירמיהו, שענן מואב מנעוריו, ושוקט הוא אל שמריו, ולא הוא רק מכלי אל כלי, ובגולה לא הלך, על כן עמד טעמו בו, וריחו לא נמר. מכאן אנחנו לומדים שישוב הדעת, זה כמו יין, שנותן לו את הציסה, בלי להתערב באמצע. יש פה מישהו מהקהל הקדוש שעושה יין בעצמו? הוא לא הגיע לרע. זה מעניין לשאול, לברר בצורה מקצועית, מה קורה, שכך אני אוכל להשתמש בזה בשיעורים הבאים, מה קורה ליין אם אתה באמצע תהליך התסיסה, מעביר אותו לכלי אחר. אבל חזל אמרו לו, כשאנחנו עוברים ממקום למקום, כשעם ישראל הולך בגלות ממקום למקום, הוא מפסיד את יישוב הדעת שלו. ממי למי שיושב במקומו, מפסיק את ההתרוצצות, יכול להתבונן בדבר לעומקו, לתכליתו, משהו נפתח אצלו. ופה אני לוקח את השיחה קצת הלאה, למקום הזה של מי האיש שחפץ חיים. מי האיש, זה כותרת, מי מוכן לקחת אחריות על החיים שלו. איש בלשון חזל זה מנהיג. הרבה פעמים אנחנו מזהים שמצבנו לא טוב. יכול להיות מבחינה נפשית, מבחינה רוחנית, מבחינה בריאותית. ואנחנו מחכים שמישהו מבחוץ יבוא ויסייע לנו. זה יכול להיות מטפל. זה יכול להיות רב. זה יכול להיות יועץ. רק מה שמשותף לכל הדברים הללו זה מישהו מבחוץ. שזה בסדר גמור. רק מה קורה כל עוד הוא לא מגיע? ואני מעכב את עצמי מלהתפתח, מלפרוץ קדימה. הימים חולפים, השנים עברו. אומר דוד המלך, מי האיש? מי מוכן לקחת אחריות על חייו ולהגיד אני אהיה איש. איש בלשון חזל זה מנהיג. גם אצל חזל יש ארבע דרגות לתאר התפתחות אנושית. איש, אדם, אנוש ובריאה. מי הכי גבוה מהם? איש. מי הכי נמוך? בריאה. בואו נראה ציטוטים, זה כל כך יפה לראות איך הכל מדויק. איפה יש לנו ציטוט למשל שמופיע אדם ובריאה? במשנה מפורסמת על ארבע תכונות בשביל להיות אדם מוצלח. זה כותרת שאפשר לבוא איתה אל מול הקהל, להגיד חברים יקרים, כל מי שרוצה להיות מוצלח צריך בסך הכל ארבעה דברים, זה לא הרבה עבודה. צריך להיות חכם, גיבור, עשיר ומכובד. זה הכל. צריכים עוד משהו? כמו שאומרים ביידיש, very simple. איזה הוא חכם? הלומד מכל אדם. איזה הוא מכובד? מכבד את הבריות. תראו, כל כך יפה, אצל חזל הקדושים הכל מדויק. אצל חכם, הם אומרים, הלומד מכל אדם. עכשיו יבוא החוכם, יש ביטוי ביידיש, אוי ברחוכם, אוי חוכמולוג, יגיד, חזל יקרים, אני מקבל לדעתכם שצריך ללמוד מכל אדם, אבל זה בן אדם זה? זה לא בן אדם. זה אין מה ללמוד ממנו. אומר לו, בסדר. אם הגעת לשיפוט שהעומד מולך הוא לא אדם, דיינו לא ברמת התפתחות, אם היה זמן היינו מתארים באמת מי זכאי לתואר אדם, יש קריטוריונים, יש קורס, יש תעודת חבר. רק בכל זאת, אם אתה שפטת אותו והחלטת שהוא לא אדם, זה אומר שנתת לו את התואר הנמוך ביותר שהוא בריאה. הוא אומר לו, חביבי, אתה לא פטור משיעורי בית. אם אתה לא הולך ללמוד ממנו כי הוא לא אדם, יש לך עכשיו משימה אחרת. מה המשימה? לכבד אותו. איזו מכובד המכבד את הבריות. ורואים שזה עקבי גם, הלל אומר, מתלמידיו של אהרון אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות, מקרבן לתורה. זאת אומרת, לפני שהם למדו תורה, לפני שהם התחילו בהתפתחות רוחנית כלשהי, איך הם נקראים? בריות. אז הנה, כבר היינו שימוש באותה משנה לאדם, ומול זה בריאה. עכשיו אנחנו צריכים איש ואנוש. רבי לויטס איש אבנה אומר, מאוד מאוד אוהב שפל רוח, שתקוות אנוש רימה. הוא אומר לנו, חבר'ה, לא להתייאש, יש תקווה. מה התקווה? יום אחד כולנו נהיה קומפוסט. אם היינו מזכירים את זה בקטע של מוסר, הייתי בא ואומר, חברים יקרים ואהובים, אל תחזיקו מעצמכם, יבוא יום, כולנו נהיה בקבר, מאכל התולעים, על כן תנהגו בענווה, ניחא, זה דיבור מוסר הגיוני. רק פה, אתה ממכניס למשנה מילה שהיא קצת צורמת, שהיא לא שייכת. מהי המילה הצורמת? תקווה, תקווה זה מילה חגיגית. אישית חיפשתי בהרבה מספרי המפרשים, באוסף פרקי אבות, וחלק מהמפרשים מנסים להסביר בכל זאת המילה תקווה במשמעות אחרת. התירוץ שישב את דעתי זה בבני שכר על פרקי אבות, שהוא מביא בשם האריזל, שכל עוד, אחרי פטירת האדם, כל עוד נותר משהו מהגוף, הנשמה לא מגיעה אל מקומה, מעולם הנשמות בגן עדן. למה? כי הגוף הוא בעצם שימש כמסך, כמפריד כל חיינו בין הנשמה לבין אור אין סוף. אז לכן כשבן אדם מת, חלק מהתהליך זה לשוב חזרה לאפר, ואז מגיעים אל מקומן. ממילא, זה כל כך מדויק הביטוי הזה, תקוות אנוש רימה, שהנפטר באמת מקווה, באמת רוצה, זה התקווה שלו שהרימה תסיים את עבודתה, ונגיע למקומנו הראוי. וכאן נהוג, שכל פעם שאני מדבר על זה ברבים, יש מתנדב מהנוכחים שקם ושואל. הלא, שמענו בכמה וכמה הזדמנויות. נו, תמשיכו ש... שיש צדיקים שמגלים שגופם נשאר שלם גם עשרות שנים אחרי פטירתם. אתם רואים, המתנדב קיים בכל הרצאה, אני תמיד יודע. אז מה? אבל זה בדיוק התשובה לאומר שדיברנו. הצדיק, אצלו הגוף לא שימש כמסך. מה זה צדיק? מישהו שגם בעולם החומרי, בעולם הגשמי, קידש את גופו. הגוף זה כוונה את כל עולם החומר הזה. זה צדיק. ממילא כשהוא נפטר אין בעיה. זה לא גם שהתולעים יאכלו את הגוף של הצדיק. זה ראינו שזה בסדר, זה רצוי. עכשיו אנחנו מנסים לתרץ שלאור מה שהסברנו, אם נראה צדיק שגופו לא נרכב, אז אנחנו נלחץ, נגיד, היי, אוי ווי, מסכן, מה יהיה? אז הצדיק לא צריך שגופו יתקמפס. למה? כי גופו לא שימש כמסך. עכשיו נראה כמה זה מדויק בניסוח. רבי לויטס, מה הכינוי שלו? איש יבנה. אתם רואים? איש, רבי לויטס, התנא נקרא איש. אומר מאוד מאוד אבש ולרוח, שתקוות אנוש, אמא, אז יש לנו איש ואנוש. כמה יפה ונאה. לי במקומכם אחרי כזה וורט, הייתי אומר באופן ספונטני, אבל בואו נעשה את זה ככה, אני אגיד את זה עוד פעם, אבל לגמרי בספונטניות שזה ייגמר, תגידו כולם, זה יורר. אז אומר ככה, רבי לויטס שהוא הטענה, הוא נקרא איש. אבל האדם הרגיל, שזה הוא מסיים ואומר, שתקוות אנוש רימה. תחיה ספונטניות. מי האיש? מי מוכן לקחת אחריות על חייו? החפץ חיים, אחרי שהחלטת, אני מחכה לרב, לצדיק, ליועץ, שהוא יבוא, אני אקבל את פניו, אני אשמע לו, אני אעזר בו, אבל כל עוד זה לא קורה, אני הולך קדימה. לוקח אחריות על חיי. החפץ חיים, להיזכר ברצונות, להיזכר במאוויים, בכל אותם דברים פנימיים שכל כך חשובים לי. בוא תיזכר, יש רצונות, יש רצונות ששכחנו, יש רצונות שהדחקנו, יש רצונות שהתכחשנו אליהם, שהם קבורים בתוכנו. תעורר אותם מחדש, תכתוב אותם, תהגה בהם, תתפלל עליהם, תספר אותם לריבונו של עולם. אחד הביורים לאין דבר העומד בפני הרצון, זה אין דבר שמונע אותך מלרצות. וזה לא סתם, זה נקרא חפץ, אנחנו יודעים שבנפש האדם, אחת הסיבות שאנחנו כל כך הרבה יוצאים לשופינג, קניות, ולמה גם הדברים שאנחנו מכירים נקראים חפצים. חפץ זה מלשון רצון, בן אדם את הרצונות הלא ממומשים, הנפש שלא קיבלה את ביטויה, מנסה למצוא איזשהו סיפוק, אפשר לקרוא לו זמני או מזויף או חלקי, בלקנות חפצים, שזה יש תשוקה כזו או תחושה של סיפוק, רגעי אמנם, של בקניות. אני פעם חשבתי על מיזם כלכלי של להקים קניון או חנות גדולה, שבן אדם בא וממלא עגלה בכל מה שהוא רוצה, ובסוף ניגשים אליו דיילים ולוקחים ממנו את זה חזרה, וכל תמורת השלום שים לצמת. הוא לא צריך, הרי עיקר הסיפוק זה חוויית הקנייה. אז ממלא וממלא, לוקח, כי אחרי זה רק יוצר עומס בבית. עכשיו שזה יוצר עומס בבית, תבינו את המנגנון. כשזה תופס מקום, זה מחליש אותי. רבי נחמן אומר על המילים, בכל עצב יהיה מותר, שהעצבות קשורה במותרות, בדברים המיותרים. יש הרבה שיטות שמדברות על כך איך להוציא את הדברים המיותרים בבית, כי מה שמיותר, אתה לא יכול להגיד זה לא נעים ולא נורא, או אם זה לא נעים זה לא נורא, אלא רבי נחמן מגדיר את זה ככה, מה שלא נותן לך חיות, הוא נוטל ממך את החיות. זאת אומרת, חפץ מיותר, המשמעות שהוא כבר לא נותן לי חיות. זאת אומרת, תדע, זה לא סתמי, אם הוא לא נותן חיות, הוא נוטל חיות. אז כל אותן דברים שקנינו רק בשביל חוויית הקנייה, והם נשארים אחרי זה בבית, לא רק שהם לא העניקו לנו את החיות המקווה, לאותו ערב של הקניות, כן, אבל אחרי זה זה מחליש. אם מישהו רוצה להצטרף אליי במיזם הכלכלי הזה, זה... תראו, כמו שבן אדם משלם לסרט או למסעדה, או בכניסה משלם תשלום, יכול להיות אפילו 100 שקלים, אבל זה עדיין יותר זול ממה שימלא את העגלה בסוף הערב ולא יצטרך את הדברים הללו, ויקנה ויוריד מהמעדפים. וגם כשהוא בא לקופה, הוא לא סתם הולך הביתה. במיזם הזה, אני אפרט, הוא יכול להיות קופאיות, אדוני, כמה תשלומים, כל הפרטים. צ'קים לקבל אישור מנהל הבנק, אחרי שעוברים את הכל, אז בא הדייה לוקח ממך את הכל חזרה. הנה, יש גם מיורד, יש... רק יש פה הבנה שהרצונות שלא טיפלנו בהם מהוויי הנפש או הכוחות הגנוזים בנו שלא מצאו את הדרך להתגלות, הם יוצאים על ידי רצונות נמוכים, וזה מה שגורם לנו לרצות הרבה חפצים. זה לא סתם, ככל שיש לי יותר ריקנות נפשית, ככה אני מחפש יותר סיפור, במקום לממש רצונות במובן הגבוה, אני הופך את הרצונות לחפצים. ופה אנחנו מדברים על מי האיש, מי מוכן לקחת החיות על חייו, להתחיל תהליך של תיקון, החפץ חיים. חפץ זה מלשון לרצות, להיזכר ברצון. אוהב ימים. התחלת את התהליך, לקחת אחריות על חייך, תואב כל יום בפני עצמו. אומר רבי נחמן בתורה ריש עין בית, אני מצטט את המקור למי שירצה להעמיק בזה, תחת המילים היום אם בקולו תשמעו, זה כלל גדול בעבודת השם, שלא ישים לנגד עיניו כי אם את אותו היום ואת אותה השעה שעומד בה, כי יום המחרת הוא עולם אחר לגמרי. מה זה הדיבור הזה? בן אדם שרוצה להתחיל תהליך של תיקון ולקחת החיות על חייו, והוא רואה את החיים שעומדים לפניו, אומר, אני יכול להשתנות ליום, אני יכול להשתנות ליומיים, אבל מכאן ואילך להתחיל להיות אדם רציני, והוא יודע שהוא טיפוס כל כך לא יציב, והוא חושב לוותר על זה. הרב קוק כותב באורות הקודש שיש אנשים בעלי אופי קבוע, יש אנשים בעלי אופי מתנודנד, אופי לא יציב. הוא אומר, אחרי זה יש גם תקופות שהאנשים הם בעלי... אז בן אדם רואה שהוא יכול להשתנות ליום, אבל להשתנות לתמיד, הוא מזהה שבמצב הנפשי שלו זה עוד בלתי אפשרי, אז חס ושלום מוותר. הוא אומר, היום אם קולו תשמעו, זה כלל גדול בעבודת השם, שלא ישים לנגד עיניו, כי אם אותו היום, אין בעסק פרנסה והצטרכותו, צריך שלא יחשוב מיום לחברו, כמובן בספרים, וכן בעבודתו יתברך לא ישים לנגד עיניו, כי אם אותו היום. עכשיו רבי נחמן אומר, אולי גם אותו היום זה יותר מדי. מה המילים הבאות? ואותו השעה. כי כשרוצים להיכנס בעבודת השם, נדמה לאדם כאילו הוא מסע כבד. כשהוא אומר נדמה, משמע שבחלוף הזמן זה קל ונעים. ואי אפשר לו לשא מסע כבד כזו, אבל כשיחשוב שאין לו רק אותו היום, לא יהיה לו מסע כלל. וגם שלא ידחה את עצמו מיום ליום למור, מחר אתחיל, מחר אתפלל בכוונה או בכוח קרוי וכיוצא בזה בשאר העבודות. כי אין לאדם בעולמו כי אם אותו היום, ואותו השעה שעומד בו, כי יום המחרת הוא עולם אחר לגמרי. היום אם בקולו תשמעו, היום דייקה, והמילה האחרונה פה בטקסט היא ויאבן. מה זה ויאבן? אומר, כשאתה לוקח את הטקסט ואתה אומר הבנתי אותו, תתבונן בו מחדש. ויאבן זה מלשון בינה, תנסה להעמיק, תנסה למצוא נקודות שלא ראית במבט הראשון. האור החיים הקדוש אומר על הפסוק, ויקרבו ימי ישראל למות. הוא אומר שם משהו שהוא מאוד יפה, פילי פלאים. כשאני אומר מאוד יפה, אין הכוונה שאנחנו נותנים ציונים לצדיקים, אלא פילי פלאים שזה נגע בי, שזה שימח אותי. אומר שאדם בא לעולם הזה לפי מספר ימים, 30-40 אלף יום, וכל יום זה יחידת חיים בפני עצמה. וכל יום הוא צריך, זה כמו גלגול, כל יום הוא צריך להאיר בפני עצמו. לעשות בו מעשה טוב ולהדליק אותו. תדמיינו לוח עם הרבה מנורות, וכל יום אני צריך להדליק מנורה אחת. גם אם ביום האתמול לא הדלקתי את המנורה, וביום המחר לא הדליק, שהיום הדלקתי, זה נשאר לנצח. אז זאת אומרת, באמת על פי הסוד, כל יום זה יחידת חיים. זה בכלל, שמעתי פעם טיפ, ואיזה צדיק שאמר, לקום בבוקר, לעשות גלגול ראש על השטיח. יצא לכם לאחרונה לעשות גלגול ראש? תרגיל, למחר בבוקר. רבי נחמן אמר פעם, אסור להיות זקן. כל מי ששומע את המילים שאני אומר, שיעורי בית, מחר בבוקר לעשות גלגול ראש על השטיח, ומרגיש איזה רתיעה, איזה התכווצות, רק מהדמיון לראות את עצמו על השטיח עושה את זה, תדעו שהתחלנו את תהליך הזקנה. זה המצב של הפך הגמישות, של הפך להתחיל מחדש. תנסו לראות את המחשבה של, אני, אמרו לי לעשות את זה, אם אני מרגיש רתיעה, זה אומר שכבר התחלנו את התהליך של זקנה. טוב, אני חוזר לשיעורי בית, קמים בבוקר, עושים גלגול ראש על השטיח, ואומרים, ריבונו של עולם, אני מתחיל היום גלגול חדש. הרי אני מאמין בגלגול נשמות ומתחיל מזה מחדש. ספר רבי סעדיה גאון שאמר שהוא לא מאמין בגלגול נשמות, והבעל שם טוב אמר על עצמו שהוא גלגול של רבי סעדיה גאון. זה יכול להישמע בדיחה, יכול להישמע חוכה, אבל יש בזה תרגיל עמוק מאוד של התחדשות. מהיום עד ליל הסדר, ניסן, חודש ההתחדשות, כל בוקר גלגול ראש. עכשיו תראו, יש מי שישמע את זה בצינית, יש מי שזה יכול להכיס אותו, יש מי שיתרגל את זה, ועוד יום אחד ניפגש, או ישלח לי מייל ויספר איך החיים שלו השתנו מאז. רק זה צריך להגיד עם הטקסט, אחרי שעושים את הגלגול, ריבונו של עולם, אני מתחיל עם גלגול חדש. אוהב ימים. אוהב ימים, כל יום בפני עצמו. מי זוכר מה אמרנו, איזה תורה אומר את זה רבי נחמן את היומים בקולות ישמעו? רש עין בית. בית, רש עין בית. אז מההתחלה, למרות שהדברים מובנים, אבל זה כמו אותו סוגסטיה, מי האיש, מי מוכן לקחת אחריות על חייו? איך חפץ חיים, להיזכר ולעורר את הרצונות, להתפלל עליהם, לכתוב אותם. אוהב ימים, כל יום בפני עצמו, היום עם קולות ישמעו. זה, ולא סתם אומר שהוא משתמש במילים, זה כלל גדול בעבודת השם, הכוונה היא שההצעה הזו זה לא הצעה פרטית לעניין מסוים, אלא זה כלל גדול, זו תובנה שמועילה להרבה מאוד עניינים. זה כלל גדול בעבודת השם. אז עד כאן זה אוהב ימים. מה עכשיו יש לנו? מה ההמשך? לראות טוב. זה ממש סדנה מובנית, לראות טוב, להתחיל לראות את הטוב שבחיי. הלראות טוב זה חלק מיישוב הדעת או מחירות הדעת, כי אדם שהוא תרוד או בדיכאון, או שלא יישב דעתו, לא יכול לראות את הטוב. אחד הביטויים, אחד הפירושים לשמח בחלקו, אפשר לפרש את זה כך, איזו עשיר בשמח בחלקו, שזה סוג של פסיביות. הוא שמח במה שיש לו, לא צריך יותר. אפשר לפרש ששמח בחלקו, הוא רוצה מיליון דולר. ויש לו עכשיו דולר, והוא שמח בחלק. זה פירוש שלא עניין שהוא יותר נכון, הוא יותר נוגע בנו. אתה לא מוותר על השלם, שזה נקרא חלק. אתה לא מוותר על השלם. רק אתה שמח בחלק, אתה מודה על הטוב שכבר קיים. זה לא שאתה לא רואה את הכאב, ואת החסר, ואת הצער שיש. למנחן אמר פעם, שאם בן אדם רק מתלונן על מצבו, אז כביכול משמיים אומרים לו, מה זה רע, חכה חכה תראה מה זה רע. ואם הוא נותן תודה על מצבו, למרות שזה חלק, אומרים לו, מה זה טוב, חכה חכה תראה מה זה טוב. יש בדיחה שהיא קצת כואבת להזכיר אותה, אומרים, מה עושה אישה פולניה כשהיא מרגישה טוב? יושבת בצד ומחכה שזה יעבור. זה לאו דווקא פולניה, זה ההבנה הזאת שקיים מנגנון בנפש, שכל עוד אין את הציפייה השלמה לא ממומשת, הוא רק עסוק בחסר. עושה מדיטציה על מה שאין. לראות טוב. וראוי להדגיש שלראות טוב אין הכוונה שאני לא מודע לכך לכאב. ובכלל תדעו שיש עניין גדול, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, זה לא סותר את זה שבן אדם יש לו כאב, לתת לו את מלוא שימת הלב. כי כשיודעים לעבור כראוי דרך הכאב, או ננסח את זה ככה, השמחה והכאב הם לא דבר והיפוכו, הם שני צדדים של אותו מטבע. אדם שיודע לבטא כאב, להכיר בו, לא לברוח ולא לבחון בפניו, הוא פותח את הנפש אחרי זה לחוות שמחה. כאב שלא קיבל ביטוי, כאב שהתכחשנו אליו, שהתעלמנו ממנו, במהלך הזמן יהפוך לעצבות. עצבות זה כבר הבעיה, הכאב זה לא הבעיה. עצבות זה הבעיה. גם כן נביא הרב באורות הקודש, שלכל מידה יש לה את הצד שלה בקדושה, לכל מידה שלילית, חוץ מעצבות. הצד המתוקן זה הכאב, אבל שזה הופך לעצבות זה מקום לא טוב. כאב שלא קיבל את ביטויו, יהפוך לעצבות, ואם זה ימשיך הלאה, העצבות תהפך לדיכאון. דיינו שזה יידרדר עד כדי מצב קליני. היה גם מי שדרש את המילה דיכאון, למרות שזה לא מופיע כמדומני בתנך, דיכאון מלשון דיכוי און, שזה דיכוי של הכוחות. און, היום משתמשים בזה בעידן המודרני יותר לבטא את כוחות ההולדה, אבל במשמעות אצל רבותינו זה דיכוי של כוחות הנפש, דיכוי של הכוחות הרגשיים. אז בשביל להיות בשמחה, בשביל לראות טוב, אתה צריך גם לעבוד עם הכאב. ושזה הוא ממש אמר פה בתורה הזו שהתחלנו לקרוא לשוב הדעת, הוא אומר, אחדה שעל ידי מראה שחורה אי אפשר להניג את המוח כרצונו. אתה לא יכול לנהל תהליך חשיבה של לקיחת אחריות, של להתקדם אל התכלית, על ידי מראה שחורה. תרגום לעברית מדוברת מראה שחורה, דיכאון. אתה צריך שמחה. שמחה תגיע אם תדע לעבוד עם הכאב. ואם תדע לעבוד את זה, תוכל גם לראות טוב. לראות טוב. לראות טוב ולהודות עליו. לראות טוב, וזה ממשיך טוב להודות לשם. מה ההמשך? יצאו לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה. כשבן אדם לוקח אחריות על חייו, שעבר את כל התהליך עד לפה, הוא לומד לשמור על הדיבור, כי בשביל להצליח, אנחנו צריכים את כל הכוחות. אחד הדברים שהכי מבזבזים את כוחות הנפש, זה דיבור לא מבוקר. יש כמה, יש דיבור שלילי, יש דיבור מיותר ויש דיבור חיובי. הרמב״ם בפירוש המשניות, בפרקי אבות על המשנה, ולא מצאתי לגוף טוב משתיקה, נותן חמישה סוגים. אבל החלוקה הפשוטה זה דיבור שלילי להימנע ממנו, זה מרוקן את כוחות הנפש. כשמתקנים את הדיבור השלישי, אפשר גם להציב את הרף של הדיבור המיותר. צריך גם הרבה דעת לדעת מה זה, להבין מה זה דיבור מיותר. לא כל דיבור מיותר. לשוחח על דה ועלה עם בת הזוג, זה לא דיבור מיותר. שבוע שעבר הגעתי איזה ערב הביתה. אשתי רצה לשוחח איתי. ככה, על דו ועלה. כנהוג במני זוג. ואמרתי לה שאני עוד לא צריך עוד ללמוד, להתפלל, לעשות משהו בקדושה. וזה היה אחרי שהייתי כמה שעות בחוץ, ונחמד לכולם, וקשור, ומתעניין. אז היא ככה אמרה לי במרירות ספונטנית, לזה קוראים בקרובה יקדש. אז כל כך התפעלתי מהרעיון, ובתור מורה או מרצה, אז ישר אמרתי, נו, יש לי פה חומר בשיעור לשתף את הקהל, אז במקום להיעלב או להגיב לעצם העניין, ישר שאלתי אותה אם זה וורט עצמי או שהיא שמעה את זה באיזה מקום. אז היא אמרה שזה עלה בה במקום. ברוך השם, מאז עשיתי תשובה, אבל שתף אתכם. דיבור הזה בקרובה יקדש. שבחוץ אנחנו אנשים נפלאים, שזה מגיע למקומות שזה כנראה קשה לנו מסיבה כלשהי. מאחורי כל זה סיפור. אבל אם זה קשה, אולי גם שם יש כאב. למה הזכרתי את זה? כי הנצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה שרוצים להתחיל לתקן את הדיבור. לדוגמה, דיבור שעניינו לחזק קשר זוגי, גם אם הוא על דה ועלה, רק שלא יכיל לשון הרע, זה לא דיבור מיותר. זה לא דיבור מיותר, כי הוא פועל את פעולתו, זאת אומרת, הוא נועד איזה מטרה. אם הוא מוליד קרבה בין הנשמות, זה אומר שהוא לא מיותר, זאת אומרת, הוא לא לבטלה, הוא חולל משהו במציאות. אז רק הזכרתי, צריך ללמוד איך לעשות את זה. אחידה שרוצה לדבר על הדיבור השלילי, הוא נותן כותרת, את המילה חשמל, שזה חנופה, שקר, מספרי לשון הרע וליצנות. ראשי תיבות, חשמל. רק ההבנה היא שכשרוצים להתחיל תהליך של תיקון, כשרוצים להתחיל תהליך של פריצה קדימה, וכל מה שתיארנו, לקיחת אחריות, הזכרות ברצונות, לתת תשומת לב רק ליום הנוכחי, לאהוב טוב, לעבוד עם הכאב, אתה צריך את כל כוחות הנפש בשביל תהליך ההנהגה הזו, כל עוד לא לקחת אחריות על חייך, אז אמרתי, טוב, אם אין לי אנרגיה, אני שוכב במיטה בדיכאון. פה כבר אומר דוד המלך, אתה רוצה להניג, הגיע הזמן להתחיל, הגיע הזמן לפרוץ קדימה, שמור על כל הכוחות, אתה זקוק להם. נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה. ובעיקר מסיבה נוספת, כי גם החיבור לאלוקי שבתוכי, זה דרך המודעות לדיבור. כל החיות שלנו מקורה מהשם. אבל התמצית שלה, או האופן שזה בצורה הכי מובהקת, בצורה הכי גלויה, זה בדיבור. איך נאמר? באיפך באפיו נשמת חיים, אומר התרגום, רוח ממללה. ופה אנחנו מדברים גם להיפתח לחיים. עכשיו בפרשת מצורע, שהתרגום רוצה להגיד, לתאר את המצורע, באיזה מילה הוא משתמש? סגירו. כך הוא קורא לו, אדם סגור. ורואים שהפועל הזה חוזר כמה פעמים, ומה עושה הכהן אחרי שהוא זה שהוא מצורע? הסגירו הכהן. סגור כל כך, הוא גם בחסידות מסבירים שהמצורע גם סגור בתוך המערכת הפנימית שלו, של הדיבור הבטל, שיש את המנגנון של המחשבה, דיבור ומעשה. הדיבורי בטלה מביאים לחוסר עשייה, ושוב מזינים מחשבות עקרות, ששוב מזין דיבור בטל, ושוב חוסר עשייה, וכך האדם סגור בתוכו, סגור בתוכו, זאת אומר שאין לו התחדשות. ההפך מסגירות זה לאו דווקא פתיחות. ההפך מסגירות זה גם, סליחה, מה רציתי להגיד? ההפך מסגירות זה התחדשות. זה העבוד, כאילו. בפשטות, ההפך מסגרות זה פתיחות, אבל לבטא את המהלך שבו אנחנו עוסקים, ההפך מסגרות זה פתיחות, או ההפך... לא, 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 התחדשות, ההפך מסגרות זה התחדשות. אגב, זה אחד הבונוסים החזקים לבעלי הזקן, שמנסים להיזכה במשהו חשוב. שלוש פעמים את התנועה הזו, זה נפתח. סופר שפעם בבא סאלי עליו השלום, דיבר עם תלמידיו על עודות, חשיבות, גידול הזקן, צינורות שפע וכולי, דיבר בהרחבה. אחד התלמידים כל כך התפעל, והוא רץ הבית, אמר לי, אשתו, אני מתחיל לגדל זקן. היא אמרה לו על גופתי, שום אפל. הוא רץ אליו, אמר לו, רבי, מה נעשה? חשב קצת, אמר לה, תראה, תגיד לי אשתך שבשמיים נגזר שלמישהו משתכם יהיה זקן, והיא צריכה להחליט למי. אז הכוח הזה של נצור לשומך מרע, עושותיך מדבר מרמה, זה כביכול לפגוש מחדש את הקדוש ברוך הוא שבתוכי. זה חלק מנטילת האחריות. מעבר לזה, שהדיבור בספירות, מי שיודע כנגד 10 הספירות, לאיזה ספירה שייכת הדיבור? לספירת המלכות. ברובד הפשוט, בלי להסביר את זה בסמלים או בביורים. מלכות, להיות מלך על החיים שלך, שאתה מחליט לקחת אחריות. וגם אצל חז"ל, דבר זה לשון של הנהגה. באיזה משפט אנחנו מכירים את הביטוי דבר כמנהיג? דבר אחד לדור, ולא שני דברים לדור. רק זה מופיע בשלב הזה של הפסוק, מי האיש אחרי שהחלט לקחת אחריות, החפץ חיים, נזכרת ברצונות. אוהב ימים, ולראות טוב, ואת נצור לשולחן מרע, שתכף מדבר ממה. מה ההמשך? סור מרע. סור מרע, ועשה טוב. ופשטות סור מרע, תעזוב קודם את הדברים הקשים שבחייך, תתחיל לתקן. זה הביטוי הפשוט. סור מרע ועשה טוב, קודם כל תתקן את כל העוולות. תשקם את כל הדברים שבהם פגמת. ורק אז, אחרי שתתקן את כל הסור מרע, תתחיל לעשות טוב. בא בעל שם טוב ואומר, סכנה, עצור. אם אתה תתעסק בסור מרע, תתעסק ברע, הוא יוכל לבלוע אותך. זה כמו ביצה, שאתה יכול ממש לשקוע בה, ולהתקשות לחלץ ממנו. אומר, אל תתעסק עם הרע, גם אל תתקן אותו. הדיבור הזה דורש הברה. תתקן את הרע, אבל בזמנים אחרים, שכבר תהיה חזק, הנבט שבתוכך כל כך צעיר, זה ניצן שרק עכשיו התחיל לפרוח. אל תתעסק עם הדברים שיכולים לשבור אותך או להחליש אותך, או שבמילים יותר פשוט אין לך את היכולות להתמודד איתם. סור מרע משמו אל תתעסק בכלל עם הרע, גם לא לתקן אותו. אומר, זה דיבור שהוא חדשני, אבל מי שיתבונן יבין שזה אמת פשוטה. אז איך מבארים את הסור מרע ועשה טוב? סור מרע זה היעד. איך זה קורה? על ידי שאתה עשה טוב. בזה שאתה עושה טוב, הפסקת להתעסק עם הרע. יבוא יום, ואנחנו נרגיש שהתחזקנו. והשיקום שלנו הוא כבר יציב. זה כמו שיקום אחרי ניתוח או אחרי תהליך הבראה. ואז תהיה לנו את עשיית הדשמיה לחזור לעבר, לאט אט לתקן אותו. סור מרע ועשה טוב. בקש שלום. בקש שלום זה תבקש את השלמות. בתחילת הדרך כבר התייאשנו מלהאמין שהשלמות תופיע בחיינו. אנחנו עסוקים בהישרדות. תן לי רק לחיות, תן לי רק לצאת מהדיכאון, תן לי רק קצת להרגיש טוב. אבל אחרי שמתחילים כזה תהליך, אנחנו כבר פתאום חוזרים להאמין שיש אפשרות להגיע לשלמות, שלום מלשום שלמות. ורודפהו, אומר רש"י על הפסוק, בקש שלום במקומך, ורודפהו במקום אחר. בתחילת הדרך, כשביקשו ממך עזרה, אמרת, איך אני יכול לעזור? אני בקושי דואג לעצמי. בסוף התהליך, לא רק שהשגת את השלמות של עצמך, אלא גם הגעת למצב שיש לך את היכולת לעזור לאחרים. וזה ממש תהליך שמי שהזין בשימת לב יכול לדעת שזה של יציאה לחירות, של חירות הדעת, לא להישאר בכבלים, לא להישאר באותם מיצרים שמונים מאיתנו את היעד, את ההגעה ליהודינו. ואסיים מתוך מילות עידוד, עכשיו חלק מהדיבור הנכון, וגם הזהירות מביקורת מאלו שכפופים לנו, דהיינו תלמידים, בני זוג, ילדים. אומר רבי נחמן, כשאתה רוצה לעשות שימוש נכון בדיבור, גם להשתמש בו כמעודד את הזולת. אומר ביקורת שאינה נעשית כראוי, שזה גם שימוש לא נכון בדיבור, אומר, היא מעוררת ריח רע בנשמות. כמו שיש הרימת השפעה, שכל עוד אתה לא נוגע בה, בא, אתה לא נעים ולא נורא, אבל אם אתה לוקח מקל ומתחיל להרבב את הרימה הזאת, מה קורה? הריח הולך ומתפשט. הספר הזה שאני מחזיק ביד, זה עשיתי מתנה למורה שלי שממנו למדתי את כתבי ברסלב, הרב בזנסון. עשיתי לו הפתעה ליום הולדת, ולקחתי את המחברות שלי והעליתי אותם על ספר. עשינו מהם ספר בלי לספר לו, בלי לבקש את הסכמתו. ואחרי זה הוא היה שמח מאוד בזה. אז שם הכנסתי גם מכתבים שהוא כתב לי לאודו. אז אומר ככה. וכן קיבלתי מזקני אנש, כי אין צריך היום, כוונה היא בתקופתנו, כי אם לחזק ולעודד, כי מצפון יש בין כמספיק, רק דלק צריך, אותו שואבים בשפע. כשאנחנו באים לתת ביקורת, ההנחה שלנו של הזולת יש מספיק כוחות, ועם הדיבור שלנו הוא יקבל התעוררות לתקן את השיבוש שעודתיו הצבנו. אבל הוא אומר, לא, תדע לך שאנשים אין להם את הכוח לעשות עם זה עבודה. אומר, כי מצפון יש בין כה מספיק, רק דלק. צריך אותו אנו שואבים בשפע מהנחלים הנפלאים שיש לנו. אגב, זה במסגרת הפרסומת שאני עושה, לא סתם קראתי, זה במסגרת מסע מחירות של הספר, לכבוד יום השבוע של יום הולדת של רבי נחמן, אנחנו מוכרים אותו ב-20 שקלים במקום 60, המחיר הרגיל, אפשר בחוץ. הבאתי במיוחד. ומי שיקנה אותו אני נותן עבודה, לא צריך לקרוא אותו, רק פעם בשבוע להסתכל על הפרפר. יאי רצון, שתדעו, זה לקנות ולהסתכל על הפרפר. יאי רצון, שאומרים יאי רצון, זה סוג של מנגינת סיום. יאי רצון שמה? שנבין שבחודש החירות, בחג החירות, חודש החירות זה גם כל הבריאה בטבע יוצאת לחירות. בחודש הזה, בזמנים הללו, יש לנו כוח מריבונו של עולם לקחת את האחריות על חיינו, לצאת לעבר יעדינו, ולומר לעצמי, במקום שאין אנשים, אהיה איש, ואני מתחיל את תהליך התיקון ותהליך היציאה מהמיצרים. תודה רבה על הקשב. החפצים בספר אצלי בחוץ.